כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, טוב באלול תשע"ו, י"ז באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף קי"ב, בדיוק שבוע ימים, לסיום מסכת בבא קמא כולה, השתבח שמו לעד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. מדי בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה טוב באלול, יום טוב במגילת תענית, שניטלו הרומאים מיהודה וירושלים, שהיו מענים ומתמים את היהודים, והטילו עליהם עוצר. היום הזה, בשנת תפרי צדיתת, פרצה מלחמת העולם השנייה, בעלו על המוקד מיליוני יהודים, יעלו נשמותיהם ויעמדו לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד עמנו לכתיבה וחתימה טובה של כל בית ישראל בספרן של צדיקים גמורים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יורד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את היום ה-17 לחודש אלול עם איגרת התשובה, הדרש הראשון, סימן י"ז, רבינו יונה החסיד. שבועת שקר הוקשה לעבודה זרה, ואחר שהזהירה התורה בעשרת הדיברות על עבודה זרה, הזהירה על שבועת שווא. ונאמר בעבודה זרה בספר דברים, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אל קנה. לומר, אף על פי שאני רחום וחנון, כועס אני על עובדי עבודה זרה, ונאמר על שבועת שקר, ואנקה לא אנקה, לומר, אף על פי שאני מנקה לשווים בשאר עבירות, איני מנקה את הנשבע לשקר. העובד עבודה זרה מחלל את השם, שנאמר בספר ויקרא, כי מזרעו נתן למולך, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי, והנשבע שבועת שקר מחלל את השם, שנאמר ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך אני השם. וכשבית דין מחייבים שבוע לאדם, והוא יודע בעצמו שאינו יכול להישבע באמת, אסור לו לומר אנוכי ישבע, בכדי לאיים את חברו להתפשר עמו, שכך אמרו חז"ל במחילתא, מניין שלא יקבל עליו להישבע, שנאמר בספר שמות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ולשון קבלה הוא כמו לא תישא שם משב, שתרגומו לא תקבל שמע דשקר. המלשינים והמסורות והנותנים חיטתם בארץ חיים יורדים לגיהנום ונידונים שם לדורי דורות. אלה הם דברינו מתוך איגרת התשובה, וכעת אנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הפרק הראשון, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו, ואתמול למדנו את דף קי"א ממסכת בבא קמא. הנה התשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין כשנתן את קורבן האשם ליהויריב את הכסף לידעיה? התשובה היא, לרבי יהודה יחזיר את הכסף ליהויריב, ולחכמים יחזיר את קורבן האשם לידעיה. שאלה שנייה, מניין נלמד שאם הביא את האשם קודם לכסף לא יצא, שנאמר אשר יחופר בו בלשון עתיד. שאלה שלישית, הקריב את האשם לפני שהביא את המעילה, האם יצא ומדוע? התשובה לא יצא, שנאמר באיל האשם שמשמע שהאיל הוא חובה לקרן שכבר נמצאת כאן. שאלה רביעית, כשגזל ולא נתיישו הבעלים ובא אחר והאכלה, ממי גובה הבעלים? התשובה, רב חיסדא אומר שיכול לגבות ממי מהם שירצה. שאלה חמישית, מדוע מתבהר בגמרא שלפי רב חיסדא, מה שמבואר במשנה שימוריש לבניו ואכלו פטורים לאחר יאוש? והאם זה דווקא כשאכלו? התשובה, לפירוש אחד בתוספות, אפילו כשרק נתן להם ומשום יאוש ושינוי רשות, לפירוש האחר דווקא אם אכלו, לפי שאינו נחשב כשינוי רשות מאחר שסמוכים על שולחנו. והשאלה האחרונה, מתי חייבים היורשים לשלם את גזלת אביהם? והתשובה לרבי יושעיה, רק אם השאיר להם קרקעות שיש בהם אחריות? ולרבי, אפילו בפרה וחורש בה וחמור ומחמר אחריו, וזאת משום כבוד אביהם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו על דף קי"א, הדף אשר למדנו אתמול במסגרת השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, טוב באלול תשע"ו, י"ז באלול תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף קוף יוד ב' ממסכת בבא קמא, שבועיים ימים בדיוק לסיום המסכת בסייעתא דשמיא. את לימוד דף קוף יוד ב' אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוד ב' עמוד א', 13 שורות מתחילת הדף, מן המילים תנו רבנן הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין מלשלם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין משנתנו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הגוזל ומאכיל את בניו ומת, פטורים הבנים מלשלם. ואם לא אכלו אלא שהניח הגזלה לפניהם ועדיין יבען, אם הבנים גדולים הרי הם חייבים לשלם ולהשיב את הגזלה. ולרמי בר חמא שרשות יורש כרשות לוקח, ויש כאן שינוי רשות, מדובר כאן לפני יאוש. אבל אם הם קטנים, פטורים הם מלשלם. ואף כשהגזלה בעין, אי אפשר לחייבם להחזיר, לפי שעדיין מחוסר גביהו. ואינם בני חיוב ודין. ותוספות לאל בדף קוף י' א' עמוד ב', דיבור המתחיל רב חיסדא מפרשים את הטעם, משום שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, וקטנים כשלא בפניהם הוא. אם אמרו הבנים הגדולים, אין לנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, וייתכן ששילם לך כבר על הגזלה, פטורים. מקשה הגמרא על הסיפה של הברייתא, וכי משום דאמרי, אין לנו יודעים חשבונות אבינו, הרי הם פטורים? והרי יש כאן ודאי חיוב שאביהם ודאי גזל והתחייב בהשבה. הנגזל הרי טוען בריא לי שלא יחזיר, והיורשים טוענים ספק שמה יחזיר האב. וההלכה היא שבריא ושמה, בריא עדיף. תרץ את הגמרא, אמר רבא, אחי כאמר. כך כוונת הברייתא, גדולים שאמרו יודעים אנו בבירור כל חשבונות שחישב אבינו עמך, ולא פש לך גבי ולא מידי, לא נשאר לך אצלו כלום, פטורים מלשלם, כיוון שהם נאמנים לטעון כן במיגו, שהיו טוענים לו, החזרנו לך, או כשאין עדים על גזילה, זה מיגו, שהיו טוענים לו, היו דברים מעולם. וממילא, לשון הברייתא, אין אנו יודעים חשבונות שחישב אבינו עמך, זה נאמר בתמיה, וכי אין אנו יודעים חשבונות אבינו, ודאי אנחנו יודעים. ויהיה הגמרא עוד ברייתא אחרת בעניין הזה. תניא אידך הגוזל ומאכיל את בניו, פטורים הבנים מלשלם, ואם לא יחילם אביהם אלא הניח לפניהם והם החלום לאחר מותו, בין אם גדולים הם, בין אם קטנים הם, הרי הם חייבים לשלם. והתנא של הברייתא הזו סובר כחכמים לאלן בברייתא, שחולקים על סומכוס שדעתו שאין לחייב קטנים, אף כשהגזילה בעין. שואלת הגמרא, קטנים היא מחייבה? וכי קטנים ניתן לחייבם? לא יהיה אלא דאזיק הזוקי, הרי אפילו אם יזיקו בידיים בכוונה, פטורים הם ולאו בני תשלומים הם. כמו ששנינו במשנה לילה בדף פז עמוד א', חירש שוטה וקטן פגיעתן רעה, חובל בהן חיה, והם שחבלו באחרים פטורים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אחי כאמר, כך מתפרשת הברייתא, הניח לפניהם ועדיין לא החלום, בין גדולים בין קטנים, חייבים להשיב את הגזלה לבעלים. מביאה הגמרא נידון הדומה לסוגייתנו בחיוב יורשים על חפץ ששאל אביהם ומת. ועיקר הסוגיה מופיע במסכת כתובות דף למדלת עמוד ב'. אמר רב, הניח להם אביהם פרה שאולה, וידעו שהיא שאולה לאביהם, משתמשים בה כל ימי שאלתה, לפי שירשו מאביהם את זכות ההשתמשות שהייתה לו בפרה. ומכל מקום, אם מתה הפרה בעודה אצלם, אין חייבים באונסיה כשאר כל שואל שחייב באונסין. למה? לפי שלא הם שאלו את הפרה ולא קיבלו על עצמם חיובי אונסין. ואף משום ירושה לא שייך לרשת את החיובים הללו. שואלים האחרונים, הרי אין השואל רשאי להשאיל? והתשובה היא שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד, ועוד תירוץ שאין זה לדין לכתחילה, אבל בדיעבד אם עבר השואל והשאיל למישהו אחר, זכה השואל השני בהשתמשות. וכל מה שנאמר שהם לא חייבים באונסיה, זה אם הם לא פשעו בה, אבל אם הם כן פשעו בה, או אפילו נגנבה או נעבדה, חייבים, לפי שנהנים הם מהשימוש והרי הם כשומרי שכר. המשיך רבא ואומר, אם לא ידעו כלל הבנים שהיא שאולה אצל אביהם, אלא כסבורים של אביהמי, ועתה של האמי, כי הם ירשו אותו, ותבחוה ואכלוה, אין זה חשוב כפשיעה ואף לא כגניבה ואבידה, אלא כאונס, וגם אין לחייבה מדין מזיק, כיוון שאונס גמור הוא, שלא היה להם לדעת שאינו של אביהם, אלא שאולו, ואין חיוב מזיק כשמדובר באונס גמור. מכל מקום, כיוון שנהנו מהבשר, משלמים דמי בשר בזול, שני שליש ממחיר הבשר שאכלו. אבל אין חייבים לשלם את כל דמי הבהמה, מפני שאילו ידעו שהתחייבו לשלם כך, לא היו אוכלים מהבשר כלל. אבל על דעת לשלם דמי בשר בזול, הם היו אוכלים, ואם כן, זה מה שהם נהנו. מסיים רבה, ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים, הניח להם קרקעות, חייבים לשלם. הביאה הגמרא עכשיו שתי שיטות, האם סיום דברי רבה הניח להם אביהם אחריות נכסים, חייבים לשלם, זה נסוב על הרישה או על הסיפה? איקא דמתני להרישה. יש ששנו זאת על הרישה לגבי חיוב אונסין, שכשנאנסה הפרה, יכולים הבעלים לגבות דמיה מנכסי האב המשועבדים, שמשעה ששאל את הפרה ונשתעבדו נכסיו לכל אונס שיערה לפרה. איקא דמתני להסיפה. ויש ששנו זאת על הסיפה, בשלא ידעו שהיא שאולה והחלואה, שיכולים הבעלים לגבות מנכסים שהוריש להם האב את כל דמי הפרה, ולא רק דמי בשר בזול, משום שהאב פשע במה שלא הודיע להם שאינה שלו, אלא רק שאולה היא אצלו. ומבאר את הגמרא, מן דמתני להרישה, מי ששנה את הדין הזה על הרישה גבי נאנסה, שגובים הבעלים מנכסי האב, כל שכן הסיפה. ודאי שגם בסיפה שהחלואה הבנים יגבו את כל דמי הפרה מהנכסים. לפי שברישה צריך לומר שנכסי האב נשתעבדו כבר מתחילת השאלה לגבות מהם באם לא תחזור הפרה בעין, ולא רק בשעת האונס שהרי נאנסה ברשות היורשים. ופליגה דרב פאפה, ולפי זה רב החולק על דעת רב פאפה שמובט לקמן, שסבור שאין נכסי השואל משתעבדים כל זמן שהחפץ קיים, אלא רק בשעת הפשיעה או האונס. אבל מן דמתני להסיפה? מי ששנה את הדין הזה על הסיפה בהחלואה, ייתכן שדווקא בזה גובים הכל מהנכסים, לפי שנשתעבדו נכסיו עוד בחייו, בשעה שפשע ולא הודיע להם. אבל הרישה, לא. לא נאמר הדין הזה שיגבו מהנכסים, כיוון שלא נשתעבד משעת תחילת השאלה, אלא רק משעת האונס, והרי נאנסה רק לאחר מותו. והיינו דרב פאפה, ולפי זה, מודה רבה לרב פאפה שסובר, שאין השואל משתעבד, אלא בשעת האונס. עכשיו מפרשת הגמרא, איכן מצינו שכך היא דעתו של רב פאפה. דאמר רב פאפה, והדברים מופיעים כאמור במסכת כתובות דף למד עמוד ב', אדם שהייתה פרה גנובה לו מערב שבת, ותבחה בשבת, שחט אותה בשבת, הרי הוא חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה כדין הגונב וטובח, ואינו נפטר משום קימלה בדרה במיני, כלומר, אין אדם מתחייב חיוב ממון על מעשה שמתחייב עליו גם חיוב מיטה, אלא נפטר כבר בעונש הגדול, בעונש המיטה. פירוש המילים קימלה בדרה במיני, די לו בעונש הגדול שהוא מיטה ונפטר מחיוב ממון הקל. כאן זה שונה, הרי הוא מתחייב סקילה על השחיטה בשבת, משום שכבר היה חייב בגניבה בתשלומי הקרן משעה שגנב בערב שבת, שזה קודם שיבוא לידי איסור שבת. ואף שתשלומי ארבעה וחמישה אינו מתחייב אלא בשבת בשעת דביחה, מכל מקום אינו נפטר מהם מחמת עונש המיטה, כיוון שתשלומי ארבעה וחמישה זה כנס, ומיטה אינה פותרת אלא תשלומי ממון ולא כנס. כמו שנאמר שם במסכת כתובות, כנס זה חידוש שחידשה התורה, ואף על פי שחייב מיטה, חייב גם בכנס. וכל זה זה לדעת רבי מאיר, שסובר שם כך במסכת כתובות בדף למדלת, אבל ההלכה גם כנס אין מחייבים אותו כשמתחייב עונש אחר חמור על אותו מעשה. אבל אומר רב פאפה, אם הייתה פרה שאולה לו מערב שבת ותבחה בשבת, פטור מתשלומי קרן על גזילתו, לפי שאיסור שבת ואיסור גניבה, איסור הגזילה, באין כאחד בשעת התביחה. לכך אינו מתחייב אלא בעונש מיטה החמור ולא בחיוב ממון הקל. ובזה לא שייך לחייבו ארבעה וחמישה, לפי שאינו גנב אלא גזלן. שהרי לא גנבה מבית הבעלים. ואף על פי שיש חיוב כפל בשומרים, זה דווקא בשומר חינם הטוען טענת גנב שנפטר בטענה הזו. אבל שואל שחייב גם בגניבה ואונסין, לא שייך בו לעולם חיוב כפל וארבעה וחמישה. ומדין זה, למדים אנו, שדעת רב פאפה היא, ששואל אינו מתחייב מתחילת השאלה, אלא רק בשעת הפשיעה והאונס. כי אילו היה חיובו משעת השאלה, מדוע פטרו את השואל ששחט בשבת? והרי אין מעשה השחיתה שמחייבו מיטה, מחייבו בתשלומי הפרה. אלא כבר משעת השאלה נתחייב בזה. ויהיה הגמרא ברייתא הדורשת דין משנתנו מפסוק. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' ג' לעניין גזל, והשיב את הגזילה אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? מדוע הוא צריכה התורה לכתוב אשר גזל? הרי פשוט שמדובר על הגזילה שגזל. אלא אמרה תורה יחזיר כעין שגזל, רק שהגזילה קיימת. אבל אם היא איננה קיימת, פטור. והרי לא ניתן לפרש את הדרשה הזו על הגזלן עצמו, שהרי הוא חייב בתשלומים גם כשהגזלה אינה קיימת. אלא מכאן אמרו חכמים, הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין הם הבנים מלשלם. ודרשו זאת מהפסוק הזה, באופן שהגזלה קיימת, מביאה הברייתא מחלוקת תנאים. הניח לפניהם, האבא הגזלן הוריש לבניו את הגזלה ועדיין הגזלה קיימת. דעת חכמים שבין אם הם גדולים הבנים ובין אם הם קטנים, חייבים להשיב את הגזלה. משום סומכוס אמרו, רק גדולים חייבים, אבל קטנים פטורין, לפי שאי אפשר לחייב קטנים בהשבה, אף שהגזילה קיימת אצלם. זאת לפי שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, וקטן, הרי הוא כמי שאינו לפנינו. ובביור מחלוקת סומכוס וחכמים כותב הרשב"א, שהפסוק שממנו למעידים שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, זה בהריגת שור המזיק שהוא כדיני נפשות. שהרי למדנו לעיל בדף המדלת עמוד ב', כמיטת הבעלים כך מיטת השור. ונחלקו סומכוס וחכמים, הם לומדים דיני ממונות מדיני נפשות לעניין הזה, או לא. ויהיה הגמרא מעשה בעניין קבלת עדות שלא בפני בעל דין. בר חמוה דרבי ירמיה, בן חמיב של רבי ירמיה, תרק גלי באפי דרבי ירמיה. סגר דלתות הבית בפניו של רבי ירמיה שלא יוכל להיכנס, משום שאביו, דהיינו חמיב של רבי ירמיה, מת, ורצה רבי ירמיה להחזיק בבית חמיב מחמת הטענה שהייתה לו כדי להלן. ובן חמיב, שהיה קטן עדיין, רצה למנוע בעדו וסגר את דלתות הבית. עתה לקמי דרבי אבין, בא רבי ירמיה לפני בית דינו של רבי אבין לדון על כך. אמר לו רבי אבין, שלא הוא תובע, הקטן תובע את שלו, שהרי הוא יורש את אביו. אמר לי, אמר רבי ירמיה, אכן הוא היורש, אבל בית זה, בית אביו, נתן לי את זה, האבא בחייו במתנה. והמיתינה סעדי, והרי יש לי עדים, דאחזיק בי בחיי דאבוה. החזקתי בבית הזה 3 שנים בחיי האב, והרי יש לי חזקה, עם טענה שהבית הזה שלי הוא. כדין חזקת בתים וקרקעות, שצריך חזקת ג' שנים, עם טענה. כמבואר במסכת בבא בתרא דף מ"א עמוד א'. אמר לו רבי אבין, וכי מקבלים עדים שלא בפני בעל דין? והקטן הזה, הרי הוא שלא בפניו נחשב. כמו שדרשו לקמן בגמרא שאמרה תורה לגבי שור הנידון להריגה והועד בבעליו, יבוא על השור ויעמוד על שורו. ענה לו רבי ירמיה, ולא, וכי כך הוא הדין? והקטן הרי שנינו בברייתא, שהיא מניח האב גזילה לבניו והיא קיימת, בין גדולים בין קטנים, חייבים. בין אם הבנים גדולים, בין אם הבנים קטנים, חייבים להחזיר את הגזילה. הרי שמקבלים עדות להוציא גזילה מקטנים. אמר לי, ישיב לו רבי אבין, הרי מחלוקת סומכוס בצידך. הרי סומכוס חולק שם בברית על תנא קמא ואומר שקטנים פטורים מלשלם. אמר רבי ירמיה, איכפל כולי אלמה, האם עמלו וטרחו כולם? וקאי כסומכוס? ופסקו כמו סומכוס אף שהוא יחיד נגד רבים, לאפקוען לדידי? בכדי שלא אוכל לקבל את שלי, הרי צריך לפסוק הלכה כחכמים שמקבלים עדות גם לגבי קטנים. ואם כן, יש לך לקבל את עידיי שהחזקתי בבית בחיי חמי. כלומר שרבי ירמיה תמע בכך על הפסק של רבי אבין. עד האחי בינתיים, יגלגל מילתה, נתגלגלו הדברים ואתה ומתה לקמי דרבי אבאו. ובאו לפני רבי אבאו, אמר רבי אבאו, לא שמיע לכו, האם לא ידוע לכם, הדר רב יוסף בר חמה אמר רבי הושעיה? את מה שאמר רב יוסף בר חמה בשמו של רבי יושעיה, דאמר רב יוסף בר חמה, אמר רבי יושעיה, תינוק, דהיינו קטן, שהיו לו עבדים, ותקף בסיוע עבדיו, וירד ונכנס לתוך שדה של חברו, ועשה זאת בפני 3 שהם בית דין, ואמר שלי הוא. אין אומרים שלא להוציאו מן השדה, כיוון שקטן ונמתין עד שיגדיל, ואז נורידו לפני בית דין, אלא עד הרבה מוציאים מידו מיד, ולכשיגדיל יביא עדים ששלו היא, ונראה עם הדין עמו. ואם כן, גם במעשה הבא לפנינו יש להעמיד את הקרקע בידי רבי ירמיה, ולכשיגדל בן חמיב יביא את עידיו, שיחזיק בבית. דוחה הגמרא ואומרת מדמי, וכי זה דומה לדינו של רבי יושעיה. התמוד המפקינן מיני, דווקא שם מוצאים את התינוק שתקף בקרקע של אחר, ולא קיימה לידי החזקה דאבוה, מפני שאין לו חזקת אביו שהייתה שלו. אבל איך איכן דאיתלי חזקה דאבוה, שיש לה קטן חזקה, שהוא ירש זאת מאביו, כמו במקרה של רבי ירמיה, לא. לא מוצאים את הבית מחזקתו, אלא יישאר הבית ברשות הקטן, ולכשיגדיל יביא רבי ירמיה עידיו שחמיב נתן לו את הבית במתנה או שקנה ממנו, וידון עמו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אבל איכה, שמשמע שגם אם רבי ירמיה היה כבר דר בתוך הבית, היו נותנים את הבית לקטן שהוציאו משם, לפי שלקטן יש חזקת אביו שהוא שלו, שאם לא כן, מה מקשה הגמרא מתינוק שתקף, והרי שם הוציא את בעל השדה, שהיה שם. כותב הפני יהושע שכל זה דווקא אחר שהוציא התינוק את רבי ירמיה מהבית. אבל ודאי שאם עודנו שם והתינוק רוצה שהבית דין יוציאו אותו בגלל חזקת אביו, שלא נעשה כן. מביאה הגמרא מקרים שמקבלים עדות שלו בפני בעל דין. אמר רב אשי, אמר רבי שבתאי, מקבלים עדים שלו בפני בעל דין. טייבה היה מעיין בה רבי יוחנן להבין את דברי רבי שבתאי, וכי מקבלים עדים שלו בפני בעל דין, והרי ההלכה היא שאין מקבלים עדים אלא בפני בעל דין. קיבלה מיני רבי יוסי ברב חנינה, רבי יוסי בר חנינה קיבל מרבי יוחנן את פירוש דברי רבי שבתאי שמדובר בכגון שהיה הוא בעל הדין חולה, או שהיו עידיו חולין והולכים למות, או שהיו עדיו מבקשים להילך למדינת הים ולא יוכלו להעיד לאחר מכן, ושלחו לו בית דין לנתבע לבוא לדין ולא בא. בכל אחד מהאופנים הללו אמרו חכמים שיכולים לקבל עדות גם שלא בפני בעל הדין. אומר הרשב"א שרק בדיני נפשות הדין הוא מדאורייתא שאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין, ובדיני ממונות אינו אלא דין דרבנן ואסמכתא, ולכן הקלו במקום הדחק. אופן נוסף שמקבלים עדים גם שלא בפני בעל דין, אמר רב יהודה אמר שמואל, מקבלים עדים שלא בפני בעל הדין. אמר המרוקבה, לדידי מפרשה למיני דשמואל, בעצמי שמעתי שפירש שמואל את דבריו, שלא אמר כן אלא בחיגון, דפתחו לי בדינה, שכבר התחילו שניהם לדון לפני בית הדין, ועתה רוצה התובע להביא את עידיו, ושלחו לי לנתבע שיבוא ולא עתה, והוא לא בא. ובזה אין צריך שיהיה גם אונס כחולים וכדומה, כיוון שכבר התחילו שניהם לדון בבית דין וחייב לבוא עליהם, ולא בא מרצונו, מקבלים את העדות. אבל אם לא פתחו לי בדינה, לא התחילו לדון שם באותו בית הדין, מצי אמר לי, אנא לבית דין הגדול הזלינה, יכול הנתבע לומר לו, אינני מעוניין לדון בבית דין זה כלל, אלא רצוני ללך לבית דין הגדול שבארץ ישראל. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שיכול לדחותו לבית דין הגדול, כי פתחו לי, נמי מצי אמר לי, גם כשכבר התחיל לדון בפניהם, יכול לומר לבית דין הגדול הזלינה, לבית דין הגדול נלך. מיישבת הגמרא אמר אבינה, כגון מדובר באופן דנקת דיסקאיה, שמחזיקו איגרת מבית הדין הגדול, ששלחו לבית דין של כאן, לקוף, לדון אצלם. ויהיה הגמרא מחלוקת בדין קיום שטרות, האם קבלת העדות המקיימת את החתימות שבשטר צריכה להיות בפני הנתבע. אמר רב, מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין, שלא בפני הלווה. ורב יוחנן אמר, אין מקיימים את השטר שלא בפני בעל דין. אמר לי רב ששת לרב יוסי ברב הוואו, אז ברא לך טעם עד רב יוחנן, אבאר לך את טעמו של רב יוחנן שאמר שאין מקבלים עדות אלא בפני בעל דין. לפי דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט לגבי שור המועד להרוג אדם, ואם שור נגח ומתמול שלשום ועועד בבעלה ולא ישמרנו, כלומר, אין השור נעשה מועד לחייב את בעליו לשלם כופר, אלא אם כן העידו עליו בבית דין בפני בעליו שהוא מועד להרוג אדם. הרי שאמרה תורה שיבוא בעל השור ויעמוד על יד שורו בשעת קבלת העדות בבית דין. ואין מקבלים העדות שלו בפניו כדי שיוכל לטעון על העדים ולהכחישם או להביא עדים אחרים ולהזימם. מבארת הגמרא את סדר גביית החוב משעת קיום השטר עד שעת הפיראון. אמר רבה, הלכת ההלכה כרב שמקיימים את השטר גם שלו בפני בעל דין. ואפילו אם הלווה עומד וצובח אל תקיימו מפני ששטר מזויף הוא, אין חוששים לדבריו ומקיימים את השטר. והיא אמר אם אומר הלווה, נקיטו לזימנה, תנו לי זמן והמתינו מלגבות מנכסי, עד דמייטין הסעדי, עד שאביא עדים ומרען עלי לשטרה והכלכל את השטר בכך שיעידו עליו שהוא מזויף, נקטין עלי, נותנים לו זמן להביאם, אם הגיע בזמן שקבעו לו והביא את עידיו וידונו בדבריהם, והיא לא עתה, אם לא הגיע בזמן, נטרין עלי באב, כלומר ממתינים לו שני חמישי ושני, ומזמנים אותו ליום שני, ואם לא בא, מזמנים אותו ליום חמישי שלאחריו, אם עדיין לא בא, מזמנים אותו שוב ליום שני שלאחריו. אילו עתה, אם לאחר כל זה עדיין לא בא, כתבין אנפיתך אילויי. בית דין כותבים עליו שטר נידוי על שאינו פורע את חובו, ומעתה ממתינים לו 90 יומין, או 90 יום עד שיורדים לנכסיו. מבארת הגמרא מדוע ממתינים 90 יום, תלתין כמאי לא נחתין לה לנכסי 30 יום הראשונים לא יורדים לנכסיו. דאמר קטרח בזוזה ונעיזוף, תולים אנו שהוא תורח ללוות כסף, בכדי שיהיה לו להחזיר, ולכך אינו בא לבית דין. מציעה אינם, היא לא נחתין לנכסי 30 יום נוספים, גם אין יורדים לגבות מנכסיו. דאמר דילמה לא אשכח למיזף, תולים אנו שמה לא מצא מי שילווה לו מעות וכתרח ומסבין. הוא תורח עכשיו למכור את נכסיו בכדי שיוכל לפרוע במעות שיקבל עבור הנכסים, ובכך יפרע את חובו. בתרא אינם, היא לא נחתין לנכסי 30 ימים האחרונים, גם אין יורדים לנכסיו. דאמר לוקח גופי קטרח בזוזי, תולים אנו שמה לוקח את נכסיו תורח עכשיו אחרי מעות בכדי לשלם עבור מקחו, ולכן הלווה אינו בא עדיין לבית דין. אמנם לאחר שעברו 90 ימים הללו, ולא עתה, והוא לא בא, כתבין הנדרחת הנכסי. כותבים ונותנים למלווה שטר פסק דין, שיכולו להילך ולגבות מעותיו מנכסי הלווה בכל מקום שהם. ואני מי לכל האמור כאן שממתינים את הזמנים הללו, אין זה אלא דאמר עתינה. רק אם אמר שהוא הולך על מנת לשוב בזמן שקצבו עמו. אבל אם התחילה אמר לא עתינה, איני סבור לשוב לכאן. לאלתר כתבינן, מיד כותבים שטר הדרכת למלווה. ואני מי למה שאמרנו שממתינים, אם אמר שיבוא, זה דווקא במלווה. אבל בפיקדון, אם תובע האדם שיחזיר את פיקדונו, שיפקיד אצלו בשטר ואינו מחזיר לו, לאלתר כתבינן, מיד כותבים לו שטר הדרכת על נכסיו. ובטעם הדבר כותב המגיד משנה, שרק בהלוואה שאלה המלווה על דעתו שהתעכב הלווה עם הפיראון, לכן ממתינים גם עוד 90 ימים. מה שאין כן בפיקדון, שסבר לקבל מיד כשהתבאנו, אין ממתינים. מבארת הגמרא על איזה נכסים כותבים שטר הדרכתא. וכי כתבינן מה שכותבים שטר פסק דין שיכול המלווה לרדת לנכסי הלווה ולגבות מהם את חובו, זהו רק המקרקעי, על קרקעות, אבל המטלטלי לא. על מטלטלין לא כותבים שטר לגבות מהם. משום שיש לנו לחשוש דילמה, שמית ואחי להו מלווה למטלטלי, שמה ימהר המלווה ויחלה את המטלטלין שגבה בחובו. וחייתי לווה ומייתי סעדי, ומר עלי לשטרה, כאשר יבוא הלווה לבסוף ויביא עדים שיפסלו את השטר, וירצה לגבות את מטלטליו מהמלווה, לא משכח מידי למקבה, הוא לא ימצא כלום לגבות ממנו. מה שאין כן קרקעות שאין המלווה יכול לחל אותם, לכך כותבים עליהם הדרכתא. ואומנם סבורה הגמרא לומר שיש אופן שגובים גם ממטלטלין. ואית למקרקעי למלווה כתבינן. אם יש למלווה קרקעות כותבים גם על מטלטלין של הלווה. משום שאף אם יחלה את המטלטלין שלו כדין, יוכל הלווה לגבות את חובו מקרקעותיו של המלווה. אבל מסיקה הגמרא ולא היא, לא כך הוא הדין אלא לעולם. הדרכתא המטלטלי לא כתבינן, אין כותבים שטר הדרכתא על מטלטלין. אף על גב דאית למקרקעי, אפילו אם יש למלווה קרקעות, משום דחיישינן שמה תחשיף, שמה יתקלקלו קרקעותיו, ולא יהיה ללווה מאיכן לגבות. ובהרת הגמרא, האם יש להודיע ללווה על כתיבת שטר הדרכתא על נכסיו? אומרת הגמרא, וכי כתבינן הדרכתא, כאשר כותבים פסק דין לגבות מנכסי הלווה, מודיעין עלי, צריכים להודיע לו על כך. ובפשטות דברי הגמרא משמע שגם באופן שעבר 90 יום צריך להודיעו. ואני מי לזה שאמרנו שצריך להודיע ללווה? אין זה אלא דמיקרב, רק אם הוא נמצא קרוב בתוך מהלך של יום אחד, כמבואר לכמן בגמרא. אבל מרחק, אם רחוק הוא יותר מכך, לא, אין צריך להודיעו. ואם מרחק, אמנם גם אם רחוק הוא ואיקה קרובים, יש לו קרובים שיכולים להודיעו. הנה מיהו באופן, איקה שיירת דאז לי ואתו אתם, יש שיירות שבאות והולכות למקומו. משעינן לי, ממתינים מלכתוב שטר הדרכתא, תרי שר ירחי שטה, 12 חודשים כפי הצורך, עד דאז לה ועד תשיירתה, עד שילכו השיירות למקומו, וישובו לכאן. היינו שבתוך זמן זה יודיעו, ויוכלו להספיק לבוא לבית דין. כי עד הרבינה שעה למראחה, תרי שר ירחי שטה, כמו שרבינה הורה למראחה, להמתין 12 חודשים על הלווה שלו, שלא היה בעירו, אלא היה במקום מרוחק הנקרא בי חוזאי. הדאז לה ואתי השיירתה מבי חוזאי. עד שילכו השיירות מכאן לבי חוזאי וישובו. אבל דוחה הגמרא את הראיה מהנהגתו של רבינה ולא היא. אין זו ראיה, אתם במקרה של רבינה. איניש אלים אהבה. מראך היה אדם אלים. יאווה ימתיה הדרכת לידי, לא אהבה אפשר להפוק עם הנה. אם הייתה מגיעה הדרכת לידיו, לא היה אפשר להוציאה ממנו אחר כך. אם יגיע הלווה ויביא עידה ושאינו חייב, לכך הורה לו רבינה להמתין 12 חודש. אבל אחה, כאן באדם שאינו אלים, אפילו כשיש שיירות מכאן לשם, לא נטרינן לי, אין ממתינים ללווה, אלא אם הוא קרוב מהלך יום אחד. כלומר, הדאזיל שליחה בתלתה בשבתה, עד שילך שליח הבית דין ביום שלישי בשבת, להודיע ללווה, שהרי מן הסתם דנו אותו ביום שני, כי זמן מושב בידין בעיירות הוא ביום שני וחמישי, ואתה בארבעה בשבתא, ויחזור הלווה ביום רביעי בשבת, ולחמשה בשבתא קאי בדיני, וביום חמישי שהוא זמן מושב בידין יעמוד לפני בית הדין. מכאן מוכח שקרוב הכוונה מהלך יום אחד, כפי דעת הטור שולחן ארוך, ובדעת הרמב״ם קרוב הוא מהלך שני ימים, וכותב המגיד משנה שנראה שגרסתו הייתה, שהשליח הולך בשני ושלישי ויחזור ברביעי וחמישי. וערת הגמרא מי הם הנאמנים להיות שלוחי בית דין להזמין את הלווה לדין. ואם לא בא על פיהם, בית דין מנדים אותו. אמר אבינה אי שלוחה דרבנן שליח בית הדין שהלך להזמין אדם לדין, וחזר ואמר שהוא אינו רוצה לבוא, מהמנין עלי כבית רי, הרי השליח נאמן כמו שני עדים לפי שאינו חשוד לשקר בבית דין. ואני מילי וזה שאמרנו שנאמן השליח כשני עדים, הוא רק לשמתה. לנדותו בלא שטר, אבל לפתיחה, לכתוב עליו שטר נידוי, כיוון דממונה כמחסר לי, היות ועל פי השליח יש לנדבח חסרון ממון, דקבאי לי למיטב ליזוזי לספרה, שהרי על הנדבה לשלם לסופר בית הדין את דמי השטר נידוי שכתבו עליו, שכשרוצה להתיר את הנידוי אין קוראים את השטר עד שישלם את השכר של הסופר? לא, אין סומכים על שליח בית דין לבדו, אלא על פי שני עדים. וכן אמר אבינה יאבינן זימנם בית דין מזמנים אדם ליום פלוני לדין, הפומה דאיטתה, על פי אישה שהולכת למקומו של הנתבע, וכן הפומה דשביבי, על פי שכניו, שהם יאמרו לו בשם בית דין שיבוא לבית דין ביום פלוני, ואין לחשוש שמא שכחו ולא יזמינו, אלא סומכים עליהם שעשו שליחותם, ואם לא בא, יכולים בית דין לנדותו. ולא אמרן, לא אמרנו שניתן לזמן אדם לדין על פי אישה או שכנים, ואם לא בא לאותו זמן משמתין אותו, אלא דליטה במטה, רק אם אין הנתבע נמצא כעת בעיר, שאז יש לתלות שוודאי עשו אלו שליחותם, ואמרו לו כשבא לעיר, אבל איתה במטה, אם הוא נמצא בעיר, לא, אין מזמנים על פיין ואין לנדותו אם לא בא לבית דין. דאמרינן, משום שיש לומר, אימר לא אמרו לי, שמה אלו לא אמרו לו את דברי בית דין, דאמרי לפי שסבורים הם, כיוון שנמצא הוא בעיר, אשכחינו שליחה דבית דין ואמר לי, ודאי פגש אותו שליח בית הדין בעצמו ואמר לו. וגם כשאינו בעיר, לא אמרן שמזמנים על פי אישה ושכינים, אלא דלא חליפה בבה דבית דינה, רק אם אותו אדם אינו עתיד כשיחזור לעבור על פתח בית הדין. אבל חליפה בבה דבית דינה, אם כשיחזור עובר את דרכו על יד פתח בית הדין, לא, אין לסמוך עליהם שאמרו לו. משום דאמרי סבורים הם לומר, אשכחו הבית דינה ואמרי לי. ודאי פגשו בו בית הדין כשחזר, ואמרו לו, ואף כשאינו בעיר ואינו חולף על פתח בית הדין, לא אמרן שמזמנים אותו על פיהם, אלא דעתי ביומי, רק אם הוא רגיל לחזור בו ביום. אבל לא עתי ביומי, אם איננו עתיד לחזור באותו היום, לא, אין לסמוך עליהם. אימא, משום שיש לנו לחשוש, שמה, ישתלויי, ישתלי, שכחו שעליהם להודיע לו. כעת מבארת הגמרא מתי קוראין שטר פתיחה שנכתב על אדם שסירב לבית דין. אמר רבה, אי מן דכתיב עלי פתיחה, אדם אשר כתבו עליו שטר נידוי, על דלא עתי לדינה, על כך שיזמינו לבית דין ולא בא, עד דעתי לדינה לא מקרעינן לי, עד שיבוא לבית דין אין קורעין את שטר הנידוי, ולא די שיאמר שהוא מתרצה לבוא. וכן אם כתבו שטר נידוי על דלא צייט לדינה, על אדם שסירב לקיים את פסק בית הדין, עד הצייט לא מקרעינן לי, עד שיקיים את פסק הדין וישלם לפלוני את אשר חייבו, אין קורעין את השטר. ולא די שיאמר, אני מתרצה לשלם. ולא היא, אך אין הדין כשיטת רבה לעניין שטר נידוי על מי שלא ציית לדין. אלא, כיוון דאמר, צייטנה, משעה שאמר שהוא מקבל על עצמו את פסק הדין לשלם לפלוני, קרעין עלי, מיד קורעין את שטר הנידוי. וחלוקו ממי שנידו מחמת שלא בא לבית דין, כי כל זמן שאינו בא לבית דין, חציפותו. ולא די במה שהוא אומר שהוא יבוא, אבל זה שאומר שישלם, אפשר שעכשיו אין לו מעות ורוצה הוא להילך ולתרוח אחר מעות. כותב הרמה שזה דווקא בפעם אחת, אבל אם נידו על שסירב לקיים את פסק הדין ואמר שיקיים ויתירו לו את הנידוי וחזר וסירב שוב, בזה אין מתירים לו עד שישלם בפועל. חוזרת הגמרא לבאר את פרטי הדין שאמר רבה לאיל בדף קוף י"ב עמוד ב' שכותבין שטר הפתיחה רק לאחר שעברו שני חמישי ושני והוא לא בא. אמר רב חיסדא כשמזמנים אדם לדין, קובעים לו זמן שיבוא ביום שני. ואם לא בא ביום שני, קובעים לו לבוא ביום חמישי באותו השבוע. ואם גם בו לא הגיע, קובעים לו את זמנו ביום שני בשבוע שלאחריו. זימנה וזימנה בתר זימנה, ולמחר כתבינן. לאחר כל פעם שלא בא, מזמנים אותו לפעם הבאה, ולא שנותנים לו מתחילה את כל אותן שלושה ימים, ולמחר כתבין על כל יום שני ממתינים לו שמה יבוא, ולכך הן כותבים עליו שטר נידוי עד למחרת ביום שלישי. הגמרא במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד א' אומרת, מניין שקובעים זמן שנאמר בעניין קורח, היו לפני השם אתה והם ואהרון מחר, ומניין שקובעים זמן שני, שנאמר בספר ירמיה לגבי פרעה מלך מצרים, העביר המועד. שואל הרמאים, כן אין ראיה שצריך שלושה זמנים, אלא רק שניים? והוא מביא שיש שאמרו שנותנים באמת רק שני זמנים, חמישי ושני. ביום שני קובעים שיבוא ליום חמישי, ואם לא בא קובעים בחמישי, שיבוא ליום שני. ולדעת הסוברים שצריך שלושה זמנים, הוא כותב ליישב הרמה שהטעם שצריך שלוש פעמים, בכדי שיוחזק כמזלזל בבית דין. ובשלוש פעמים, הרי זו חזקה. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב אסי איקלה בי רב כהנה. רב אסי נזדמן לבית הדין של רב כהנה. חזה האיתתה דאזמנה לדינה בפניה. ראה שהזמינו אישה לדין לשעת הערב, היא לא באה, ובצפרה. למחרת בבוקר מיד כתיבה לה פיתחה, כתבו עליה שטר נידוי. אמר לי רב אסי לרב כהנה, לא סבר למר, האם כבודו אינו סובר לעד אמר רב חיסדה? את הדין שאמר רב חיסדה קובעין זמן שני וחמישי ושני, ורק לאחר מכן כותבין נידוי. אמר לי, ישיב לו רב כהנה, אני מילי דברי רב חיסדה נאמרו, רק בגברא דאניס, איש שטרוד בעסקה ולית במטה ולפעמים גם אינו בעיר, ולכן נותנים לו זמן עד שישוב לעיר ויתפנה מעסקיו. אבל איתתה, אישה כיוון דאית במטה, נמצאת בעיר שהרי אין דרכה לצאת כאיש ולא עתיה, ואפילו שכן היא אינה מגיעה לבית דין, הרי היא מורדת היא בבית דין וראוי לנדותה על כך מיד. מבארת עכשיו הגמרא באילו זמנים ראוי לזמן בהם אדם לדין. אמר רב יהודה, לא יהבין הזימנה, אין מזמנים אדם לבוא לדין בבית דין, לא ביומי ניסן, לא בימי חודש ניסן, ולא ביומי תשרי, ולא בימי חודש תשרי. לפי שאנשים טרודים בזמנים הללו, שהרי הם זמני קציר ובציר. וכן אין מזמנים אדם לדין לא במעל ליום התאווה בערבי ימים טובים, כגון ערב ראש השנה וערב חג השבועות, ושאר הימים טובים כלולים הם בחודש ניסן וחודש תשרי, ולא במעל לשבתא, ולא בערבי שבתות, שגם בזמנים אלו בני אדם טרודים, ואם קבעו לו זמן בימים הללו הוא לא צריך לבוא, ולכן אם לא בא אין לו דין מורד בבית דין ואין קונסים אותו, כך פוסק הטור בחושן משפט סימן ה'. אבל חילוק יש בין ימי ניסן ותשרי לערבי שבתות, דמניסן לבטר יומי ניסן, לשלוח לו בניסן שיבוא לדין לאחר חודש ניסן, וכן ביומי תשרי לבטר תשרי, לשלוח לו בחודש תשרי שיבוא לדין לאחר חודש תשרי, קבעינן, קובעים לו אותו הזמן. ואילו ממעל הישבתא לבטר מעל הישבתא, לשלוח לו בערב שבת שיבוא לדין לאחר השבת, לא קבעינן, אין קובעים לו זמן. מבארת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שאין מודיעים בערב שבת שיבוא לדין לאחר השבת? משום דבעבידתא דשבתא תריד, אדם טרוד בהכנותיו לשבת, והוא עשוי לשכוח שיזמינו הוא כלל לדין לאחר השבת. מבארים הראשונים שביומי תשרי לאחר תשרי, כיוון שיש זמן מרובה, אם כן אפילו אם ישכח היום יזכר למחר, אבל מערב שבת לאחר שבת, כיוון שזמנו קצר, חוששים שמה ישכח ולא יזכור כלל עד לאחר הזמן שיזמינו. עוד מהעניין הזה אמר רב נחמן, לא יבינן זימנה לא לבני קלה בחלה, אילו הבאים לשמוע את הדרשה בכל שבת אין אומרים לו שיבוא לדין ליום שני, ולא לבני רגלה ברגלה, אילו הבאים לשמוע הדרשה 30 יום לפני הרגל אין אומרים לו שיבוא לדין באותו היום, לפי שיש לחשוש שאנשים ימנעו מלבוא לשמוע את הדרשות מפני כך. וכך היה נוהג רב נחמן, כי אבו עטו לקמי דרב נחמן, כשהיו באים תובעין לפניו בימי הדרשות להזמין בעלי דינים לדין, אמר לו, הוא היה אומר להם, וכי לדיתכו כנופייכו, האם לצורך דינכם הקהלתי אתכם לכאן? אבל מסיים את הגמרא ואומרת, והעידנה, ובזמן הזה דעיקה רמאי, שיש רמאים שבאים לעיר לצורך עסקיהם, וכדי שלא יתבעו אותם לדין, נכנסים הם גם לבית המדרש לשמוע את הדרשה, חיישינן חוששים לרמאותם, וקובעים להם זמן גם בימים אלו, ורק לבני אדם שידוע שעיקר בייתם הוא לשמוע את הדרשה, אין קובעים להם זמן כדי שלא יימנעו מלבוא כלל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם. מתני לי רבי לרבי שמעון ברי שנה, רבי לרבי שמעון בנו את הפירוש למשנה הזו, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אין כוונת המשנה אם הניח להם אביהם קרקעות דווקא, אלא אפילו הניח להם פרה וחורש בה, או חמור ומחמר אחריו, והכל מעידין שהחמור או הפרה של הנגזל, חייבין להחזיר את הגזילה מפני כבוד אביהם, שלא יזכירו כולם את אביהם לגנאי, שזהו מה שגזל. ובעצם את הברייתא הזו כבר למדנו לאל בתחילת הפרק, לאל בדף קי"א עמוד ב'. באי מיני רב כהנא מרב, שאל רב כהנא את רב, מיטה ומייסב עליה, או שולחן ואוכל עליו, מהו, מה דינו? האם כיוון שאין משתמשים בהם בחוץ כפרה וחמור, אלא בתוך הבית, אין צריכים היורשים להחזירם, כיוון שאין בהם גנאי לאביהם, או כיוון שפעמים נכנסים אורחים לביתם ויקירו בהם, אף באילו יש גנאי לאביהם וחייבים להחזירם. אמר לו, ישיב רב לרב כהנה, על זה נאמר בספר משלי פרק ת' פסוק ת', תן לחכם ויחכם עוד. כלומר, יש לך ללמוד שמיטה ושולחן דינם כמו פרה וחמור, למרות שרבי לא הזכירם בפירוש, וחייבים להחזירם לנגזל. והנה החי וראי, מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קי"ג עמוד א'. במשנה שלפנינו יבואר דין קבלת מעות מאנשים המוחזקים כגזלנים. אומרת המשנה, אמרו חכמים, אין פורטין, אסור להחליף מטבעות גדולות בכדי לקבל פרוטות, לא מתיבת המוכסין ממקום שמניחים שם גובי המכס את המעות שגובים, וכן לא מכיס של גבאין, מקום שמניחים גבאי המלך מעות שגובין עבור כלל המיסים המוטלים על בני המדינה, מפני שוודאי הוא שלוקחים הם גם מעות שלא כדין, ואף אין נוטלין מהם צדקה. ולאלה בדף סמכבב עמוד ב' נחלקו רבי שמעון וחכמים אם בסתם גזילה מתייאשים הבעלים או לא. רבי שמעון סובר שהבעלים מתייאשים לפי שמפחדים לתבוע את הגזלנים, וחכמים סוברים שאין הכרח שיתייאשו. ולדעת חכמים פשוט שאסור לקחת המעות לפי שעדיין שייכים הם לבעלים. ואילו לרבי שמעון התייאשו הבעלים, אף שעתה יהיה גם שינוי רשות ויוכלו לזכות במעות מכל מקום, דבר מגונה הוא לקח משם. כך תוספות בדיבור המתחיל, אין פורטין לא מתיבת המוכסין. ואילו הרוש כותב, שבזה כולם מודים שמתייאשים כיוון שהמוכס לקח ודאי לא יחזיר. והרשב"א הוסיף, שאף אם אינם מתייאשים מלקבל מעות בחזרה, מכל מקום את המעות המסוימים שלקחו מהם, ודאי שמתייאשים מלקבלם בעין. לפי שאי אפשר לדעת של מי כל מטבע ומטבע. אלא שגדר וסייג הוא שאמור חכמים לכתחילה שלא ליקח מהם. אומרת המשנה, כל זה שאסור הוא רק בלוקח מעות מהתיבה והכיס המיוחדים להניח בהם המעות שגובים. אבל נוטל הוא מתוך ביתו ממעות החירים שיש לו בביתו, או אפילו מן השוק. כל שאינו נוטל מן התיבה שמניח בה המעות שגובה. זו המשנה שלנו בדף קוף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנא שנינו בתוספתא, אף שאסור לפרוט ולקבל צדקה מתיבת המכס, אבל אם צריך לשלם למכס חצי דינר, ואין לו אלא דינר שלם, הרי הוא נותן לו את הדינר ונותן לו המוכס את השאר, את העודף, ומותר לו ליטול ממנו מפני שהוא כמציל מידו ואינו צריך להפסיד ממונו בשביל כך. עכשיו הסוגיה שלפנינו עוסקת בבירור התוקף שיש לדיני המלכות כשאינם על פי דין תורה, וסבורה הגמרא להביא ממשנתנו ראיה לנידון הזה. שנינו במשנה שאין לפרוט מתיבת המוכסין. תמאה הגמרא ומוכסין, וכי מדוע הם בחזקת גזלנים? ואמר שמואל, דינה דמלכות הדינה, דין שהמלכות קובעת, אף שאינו על פי דין תורה, מכל מקום חשוב הוא כדין, ועלינו לקיימו. ואם כן, כיוון שהמלכות קבעה ליטול מכס, אין המוכס שקנה את זכות גביית המכס מהמלך, נחשב גזלן, ובטעם הדין של דינה דמלכות הדינה נחלקו הראשונים. יש שפרשו שהוא משום שכל בני המלכות קיבלו על עצמם מרצונם את חוקי המלך ומשפטם, לכן חייבים לקיימם, כך הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף נ"ד עמוד ב'. ולפי זה, דווקא כשהמליכו אותו עליהם מרצונם, אבל מלך שעמד בעל כורחם של בני מדינתו, אין דינו דין והרי הוא כגזלן ושאר ליסטים. כך הרמב"ם הלכות גזילה פרק ה' הלכה חי. יש שפרשו הטעם משום שכל הארץ שייכת למלך, ואם אין מקיימים רצונו, יכול לגרשם מארצו, וכיוון שגרים הם בארצו, חייבים הם לקיים את דיניו. ולפי זה כתבו שכל דין זה הוא רק במלך גוי, אבל מלך ישראל בארץ ישראל, כיוון שאין הארץ שייכת לו אלא של כל ישראלי, אין דינו דין. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא, מדוע המוכס נחשב לגזלן, והרי דינה דמלכות הדינה? מדרצת הגמרא, אמר רב חנינה, בר כהנא, אמר שמואל, משנתנו מדברת במוכס שאין לו קצבה, שהמלך נתן לו רשות לגבות מכס כפי רצונו, ולא קצב לו כמה ליטול. שבדין כזה שאינו לטובת אנשי המדינה, אין דינו דין, ומשום כך גזלו. כי לא אמרו אלא דינה דמלכות הדינה של המלכות, אבל לא אמרו דינה דמלכה דינה של המלך. כך מסביר הרמב"ן. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, דווי רבי ינאי אמרי, בבית מדרשו של רבי ינאי, תרצו, שמשנתנו מדברת במוכס העומד מאליו שלא על פי המלך. ולכן המעות שנוטל גזלם. ואפילו אם עכשיו רואה המלך שהוא עושה כן המוכס ושותק, מכל מקום כיוון שלא מינה הוא המלך, אין זה דין המלכות. אומרת הגמרא, איקא דמתני לה, אהה, יש ששנו את תירוצי המוראים שהוזכרו לא על משנתנו, אלא על משנה אחרת. שנינו במשנה במסכת כלאיים, פרק ט' משנה ב' לעניין איסור לבישת בגד שעטנז. לא ילבש אדם כלאיים, לא ילבש אדם בגד העשוי כלאיים מצמר ופשתן יחדיו, אפילו אם אינו לובשו לשם הנאתו מהלבוש, אלא לובשו על גבי 10 בגדים אחרים שאינו נהנה מהבגד. ואפילו אם אינו עושה זאת, אלא רק בכדי להבריח בו את המכס, שאין לוקחים מכס על בגדים שהוא לבוש בהם, אלא רק על סחורה שבידו, מכל מקום, אסור. ואמרו בגמרא על המשנה הזו, מתניתין דלא כרבי עקיבא, משנה זו אינה כדעת רבי עקיבא שבברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, אסור ללבוש בגד כלאיים גם בשביל להבריח את המכס. זוהי דעת תנא קמא. רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא. מותר ללבוש בגד כלאיים בשביל להבריח את המכס. אם כן, המשנה במסכת כלאיים האוסרת ללבוש בגד כלאיים אף בכדי להבריח את המכס, היא כדעת תנא קמא ולא כדעת רבי עקיבא. ועל המשנה הזו הקשו האמוראים. בשלמה לעניין כלאיים, בהק המפלגי, את עיקר מחלוקתם בעניין לבישת בגד כלאיים כדי להבריח את המכס, ניתן לבאר שכך נחלקו. דמר סבר רבי עקיבא סובר שכל איסורי התורה לא נאמרו, אלא אם מתכוון לעשות את מעשה האיסור, אבל דבר שאין מתכוון מותר, ולכך מותר ללבוש כלאיים להבריח את המכס, כיוון שאינו מתכוון ליהנות מהכלאיים. ומר סבר תנא קמא סבר שאפילו דבר שאין מתכוון אסור, ולכן אף שאינו מתכוון ליהנות מהכלאיים אסור, אלא להבריח בו את המכס משרי, וכי מותר הדבר. ואמר שמואל דינא דמלכות הדינא, דינא מלכות דינו, ואם כן אסור לגזול את המוכס הנוטל מכס על פי דינא מלכות. ומהמשנה מבואר שלולי איסור לבישת כלאיים אין איסור בעצם הברחת המכס. על כך אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל, משנה זו מדברת במוכס שאין לו קצבה אלא נוטל מכל אחד כפי רצונו, וכיוון שאין זה דינא מלכות מותר להבריח ממנו את המכס. דבי רבי ינאי אמרי, בבית מדרשו של רבי ינאי אמרו שהמשנה מדברת במוכס העומד מאליו שלא במצוות המלך, ואין זה דינא דמלכותא. והיא כדמת ניאה, ויש ששנו את תירוצי המוראים שהוזכרו על משנה שלישית. שנינו במשנה במסכת נדרים דף זך עמוד ב' לעניין נדרי אונסין שאינם חלים. נודרין מותר לאדם שמחזיק ברשותו פירות לדור נדר ולומר, להרגין בני אדם שרוצחים את מי שאינו נותן להם את ממונו, ולחרמין לגזלנים אף על פי שאינם רוצחי נפשות, שזה חידוש גדול יותר מהקודם, ולמוכסין ולגובי המכס שהיא של תרומה. יכול לטעון כלפי הרגין, החרמין והמוכסין שהפירות שברשותו הם של תרומה או שהיא של בית המלך, ועל ידי זה לא יתלוע ממנו. בתרומה הגזלנים אינם רוצים לעבור על איסור אכילת תרומה שהיא במיטה, וכן המוכסין לא היו נוטלים מכס מתרומה שאינה מיועדת אלא לכהנים. כך תוספות שם במסכת נדרים, דיבור המתחיל שם של תרומה. ומותר לו לבעל הפירות לדור נדר ולומר להם שאם הם אינם של תרומה או של בית המלך, הרי הוא אוסר על עצמו את כל הפירות שבעולם. ואף על פי שאינה של תרומה ואף על פי שאינה של מלך, למרות שהוא שיקר להם, אינו נאסר בכך בכל פירות שבעולם, כיוון שחשב בשעה שנדר שאוסר עליו לזמן מסוים בלבד, כגון ליום אחד, או שחושב שאר תנאים אחרים כדי שהנדר לא יחול. ועל משנה זו באו ושאלו למוכסין, וכי מותר לדור נדרי אונסין כדי להבריח את המכס? ואמר שמואל דינא דמלכות הדינא, ואם כן אסור לגזול את המוכס שגובה את המכס על פי דינא מלכות. ועל זהו שאמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל שמשנה זו מדברת במוכס שאין לו קצבה, אלא נוטל מכל אחד לפי רצונו, וכיוון שאין זה דינא מלכות מותר להבריח ממנו את המכס. דבי רבי ינאי אמרי, בבית מדרשו של רבי ינאי אמרו שהמשנה מדברת במוכס העומד מאליו שלא במצוות המלך, ואין זה דינא דמלכותא. תירוץ נוסף על קושיית הגמרא מדינו של שמואל שאמר דינא דמלכותא דינא, רב אשי אמר לעולם יש להעמיד את המשנה במוכס שעומד על ידי המלך ובמוכס שיש לו קצבה, ומכל מקום מותר להבריח ממנו את המכס משום שמדובר במוכס כנעני. ובכל הסוגיה בעצם צריך לומר מוכס גוי, המילה כנעני נכתבה על ידי הצנזורה. אם כן מדובר במוכס גוי שקנה מהמלך את זכות גביית המכס ולא מוכס ישראל, ואף על פי שדינא דמלכות הדינא וגובהו את המכס כדין, מכל מקום גזל הגוי הוא, וגזל הגוי מותר באופן שאינו מבין שיתעו אותו ואין בכך חילול השם. שכן שנינו בברייתא, תתניא, נאמר בברייתא ישראל הוא כנעני אנס. שוב גם פה המילה אנס זה הוספת הצנזור, אבל באמת כוונת הברייתא לומר שגזל גוי מותר. ישראל הוא כנעני אנס שבאו לדין לפני בית דין ישראל. אם אתה יכול לזכהו לישראל בדיני ישראל, זכהו ואמור לו לגוי, כך דינינו. ואם אינך יכול לזכהו בדיני ישראל, אלא בדיני כנענים, זכהו בדיני הגויים ואמור לו לגוי, כך דינכם. ואם לאו, אם אינך יכול לזכהו גם בדיני ישראל וגם בדיני הגויים מכל מקום, באין עליו בעקיפין. מותר לבוא על הגוי בתחבולות ובעורמה כדי לזכות את הישראל. דברי רבי ישמעאל, אבל רבי עקיבא אומר, אין באין עליו בעקיפין בתחבולות ובעורמה מפני קידוש השם, שמא יבין שיתעו אותו ויתחלל שם שמיים על ידי כך, הרי שגזל הגוי מותר. מבררת הגמרא את שיטת רבי עקיבא בעניין גזל הגוי. מדייקת הגמרא ורבי עקיבא תעמה דאיכא קידוש השם, משמע מדבריו שרק מפני קידוש השם אסור לבוא עליו בעקיפין. אבל לקה קידוש השם באים עליו בעקיפין, באים עליו גם בעקיפין? מקשה הגמרא וגזל כנעני משארי? האם עתיר רבי עקיבא גזל גוי? והתניא, אמר רבי שמעון דבר זה שאסור לגזול גוי, דרש רבי עקיבא כשבא מזפרין, מניין לגזל כנעני שהוא אסור? תלמוד לומר לכך, נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממחת, לעניין עבד עברי הנמכר לגוי, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. אחרי שהוא נמכר לגוי יש למהר לגואלו מיד הגוי. אך שלא ימשכנו ויצא בלא כסף, אלא גאולה תהיה לו, כלומר בכסף. ממשיכה הברייתא, כיוון שנתבהר שרק בכסף יוציאו, יכול לגלום עליו, שמא יניח את הגוי לכפול עליו דמים ולטובעו, מה שלא נתן. תלמוד לומר, וחישב עם קונהו, כלומר ידקדק עם קונהו, ליתן לו רק כפי שמגיע לו. הרי שדעת רבי עקיבא שגזל גוי אסור מן התורה, ולא רק איכן שיש חשש של חילול השם. רצת הגמרא אמר רב יוסף, לא קשיא, המה שהתיר רבי עקיבא מדובר בכנעני, בגוי גמור, המה שדרש מן הפסוק לאסור, מדובר בגר תושב, בישראל שנמכר לגוי שקיבל על עצמו, שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבילות, וממנו אסרה התורה לגזול. ובמסכת עבודה זרה דף סמך דלת עמוד ב' נחלקו התנאים מהו גר תושב. לרבי מאיר מי שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ולחכמים המקבל עליו שבע מצוות בני נוח. אחרים אומרים המקבל על עצמו לקיים את כל התורה, חוץ מאכילת נבילות. מקשה הגמרא אמר לאביי לרב יוסף, והתרוויו הרי שניהם גם גוי גמור וגם גר תושב גבי הדד יכתיבי. כתובים יחד בפסוק הזה, ועל שניהם אמרה התורה וחישב עם קונהו, שכזה לא אסור, שכך דרשו חכמים. במסכת קדושין דף חף עמוד א', במסכת בבא מציע דף עין ה' עמוד א', ובמסכת ערכין דף למד עמוד ב'. על הנאמר שם בפרשה בספר ויקרא פרק חפי פסוקים ממזיין הדנון, בואו ראה כמה קשה הפקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, בתחילה יורד מנכסה ונמכר לישראל אחר, שנאמר וכי ימוך אחיך אימך ונמכר לך. ולא רק שנמכר לך, אלא לאחר מכן נמכר אף לגר, שנאמר ונמכר לגר. ולא לגר צדק, אלא לגר תושב שעדיין גוי הוא, אלא שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, שנאמר לגר תושב. ולא די בזה, אלא נמכר אחר כך לגוי, שנאמר משפחת גר, ודרשו שזה העובד כוכבים. כשהוא אומר או לעקר, דרשו שזה הנמכר לעבודת כוכבים עצמה, שלבסוף יורד כל כך ונמכר להיות משרת לעבודת כוכבים. ועל הנמכר לכל אילו אמרה תורה בסוף הפרשה, וחישב עם קונהו, הרי שאף גזל הגוי אסור, ולא רק גזל גר תושב. מיישב רבה את הסתירה שבדברי רבי עקיבא באופן אחר, אלא אמר רבה, לא קשיא, כאן בגזילו ואסור, וכאן בהפקעת הלוואתו ומותר. מה שרבי עקיבא התיר להבריח המכס באופן שאין חילול השם, זה משום שאין זה גזילה בידיים, אלא כמו להפקיע חובו, שאינו נותן לו את מה שחייב לו. מה שעשה רבי עקיבא להוציא עבד עברי הנמכר לגוי בלא כסף, זה משום שזה כגזל בידיים. ובטעם החילוק בין גזילו להפקעת הלוואתו, מבאר הכסף משנה בלכות גזילה, פרק א' הלכה ב' ברמב״ם, שבגזל לא נאמר בתורה ריחה, אילו בהפקעת הלוואה שהיא מעליו של לא תעשוק, נאמר בתורה ריחה למעט גוי. האחרונים ביארו שאין הכוונה שנפקח חובו לגמרי, אלא עדיין החוב קיים, אלא שאינו צריך ליתן לו, ולכן אם אחר הגוי חוב זה לישראל אחר, הוא חייב לשלמו. וגם אם הגוי יתגייר אחר כך, חייב לשלם לו. מקשה הגמרא אמר לאביי לרבה, לא להוציא עבד עברי מהגוי, הפקעת הלוואתו ולא גזילו, שהרי זה כאילו הגוי ילווה מעות לישראל על מנת שיעבדו, וכשיוצא בלא מעות, אין זה אלא שמפקיע חובו שלא משלם לו את המעות שילווהו, ואפילו שכן, סובר רבי עקיבא שאסור לעשות כן, הרי שאף הפקעת הלוואת הגוי אסור. תרץ את הגמרא רבה לטעמי, רבה תירץ כן לשיטתו בדין עבד עברי. ואמר רבה במסכת קידושין דף ט"ז עמוד א', עבד עברי גופו קנוי לאדונו, ואף שלגוי אין קניין בישראל אלא למעשה ידיו, כמבואר במסכת גיטין דף ל"ח עמוד א', זהו רק לעניין שאין צריך גט שחרור ממנו, אבל עניין מעשה ידיו שלא הוא ואין קניינו פוקע ממנו במחילה לחוד. כך מסביר תוספות הראש. אם כן, לפי מה שרבה אומר שעבד עברי גופו קנוי לאדונו, אין זה רק כמלווה ומעות תמורת עבודתו. אם כן, כשיוצא מאדונו בלא כסף, הרי זה כזה לא ממש. ולכן סובר רבי עקיבא שאסור להוציאו בלא כסף. אומרת הגמרא עוד בדיני ממונות הגוי. אמר רב ביבי בר גידל, אמר רבי שמעון חסידה, בשמו של רבי שמעון חסידה, גזל כנעני אסור, אבל עבידתו מותרת למוצאה, ואינו צריך להשיבה לו. מבארת הגמרא גזי לא אסור, כדאמר רב הונא, מניין לגזל הכנעני שהוא אסור? שנאמר לגבי הברכות המובטחות לבני ישראל אם ישמרו את התורה בספר דברים פרק ז' פסוק ט' ז', ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך, אם אתה יתירה לך התורה לאכול את ממון הגויים, דווקא בזמן שהם מסורים בידך, דהיינו בזמן מלחמה, וכמו שמשמע מסיום הפסוק אשר השם אלוקיך נותן לך, ולא בזמן שאינם מסורים בידך. ועבדתו מותרת, כדי אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, מניין לעבדת הכנעני שהיא מותרת? שנאמר לגבי מצוות השבת אבידה בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג', וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה. לאחיך אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר לכנעני. שואלת הגמרא, ואי מה שמה נאמר אני מילי שמייתה התורה כנעני מדין אבידה, איך דלא עתי לידי, דווקא איכן, שלא הגיע אבידה לידי ישראל המוצאה. ולעניין זה נתמעט דלא מחייב להדור הבטרה, שאינו חייב לחזר אחריה ולהשיבה לבעליה. אבל איך דעתי לידי, אם כבר באה האבידה לידו, אימה לאדרה, שמה נאמר שמחויב הוא בהשבתה. משיבה הגמרא אמר אבינה, מה שנאמר בפסוק ומצאתה, דעתה היא לידי משמע, שהגיע כבר האבידה לידו משמע. ובהכרח שמה שמייתה התורה כנעני, זה לעניין שאינו חייב להשיבה לו, אף אם הגיע כבר לידו. אמנם, לא בכל מצב הותרה אבידת גוי. תניה נאמר בברייתא, רבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש חילול השם, אם לא ישיב את האבידה לגוי, אפילו אבידתו, אסור ליטול, אלא חייב להשיבה לו, כגון שרוב הנמצאים שם עם ישראלים, ויסבור הנוכרי שגנבו אותה. כך מבאר הכסף משנה. מביאה הגמרא דבר נוסף המותר בממון הגוי. אמר שמואל, טעותו של גוי מותרת, שאם היה הגוי חייב כסף לישראל וטעה ונתן יותר ממה שהיה חייב לו, אין הישראל צריך להודיעו שטעה אלא נוטה לכל, שהרי אין בכך חילול השם. כי ה... כמו המעשה שהיה דשמואל זבן מקוטה לקנה דדהבה, שמואל קנה מגוי מזרק של זהב במר דפרזלה, בחזקת שהוא של נחושת, כי הגוי היה סבור שזה של נחושת, ונתרצה למוכרו לו בארבעה זוזי, כשווי מזרק של נחושת. ועוד טעות, דאב לה ליחד זוזה, הבליע לו זוז אחד ונתן לו בעצם רק שלושה זוזים. הביאה הגמרא עוד כמה מעשים באמוראים שיתעו את הגוי. אף כהנא זבן מקוטי קנה מגוי 120 חביתה, 120 חביות בחזקת שהם 100, וגם אב לליחד זוזה הפחית לו זוז אחד מהסכום שהיה צריך לשלם לו. אמר לה הגוי לרב כהנא, חזי דהלך כסמיכנה, ראה שעליך אני סומך, ואיני מונה את החביות כלל, ובכך טעה שסבר שהיו שם רק 100 חביות בזמן שהיו שם 120 חביות. רבינה זבן דיקלה קנה דקל בשותפות ובקוטי, לצלחה בכדי לחתוך את הדקל, ושכל אחד ייקח חצי מהענפים. אמר לרבינה לשמי לשמשו, קדם, תמהר ותקדים את הגוי, והייתי מעיקרו, אביא לי את הענפים מצד שורש הדקל, ששם הענפים עבים יותר, והגוי לא ישים זאת אליבו. משום דקותי מניין הידע, הגוי אינו בודק אלא את מניין הענפים, ולא את עובים. רבה שיהיה וכאזיל באורך היה מהלך בדרך, יש שגורסים בארבע, הלך בספינה על שפת הנהר, חזה ראה שיבשה דגופנה בפרדסה, זמורות של גפן בפרדס. ויש שגורסים לבר מפרדסה, שיצאו חוץ לפרדס, ולכן יש להם דין אבידה, וטלי בה כיתוף עד עינווי, אשכולות ענבים תלויים בזמורות הללו. ורצה לקח מהם, אמר לי לשעמי, אמר רבשי לשמשו, זיל חזי, לך ותבדוק. אידה קוטינינו, עם האשכולות הללו של גויים, הייתי אבא לי מהם. אידי ישראל נינו, אבל אם הם של ישראל, לא עתי אל תביא לי. שמע, אהו קוטי. דאב יתי בפרדסה, שהיה יושב בפרדס באותה שעה, והוא היה בעל הגפנים מדברי רבשי. אמר לאותו הגוי לרבשי, דקוטי שערי, וכי אם הם של גוי מותר ליטול מהם? אמר להשיב לו רבשי, אין כוונתי ליטול מהם בחינם, אלא רצוני לשלם עבורם. ולכן אמרתי לו להביא לי מהם רק אם הם של קוטי, מפני שקוטי שקיל דמי, נוטל כסף עבורם ואינו נותן בחינם. ואילו ישראל לא שקיל דמי, לא יתרצה לקבל מעות עבורם, ולכן אני לא מסכים לקחת. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את דף קוף י' ב' ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם הניח להם אביהם מעות של ריבית, מדוע אינם חייבים להחזיר? שאלה שנייה, באיזה מקרה מוריש גזילה לבניו, גם הקטנים חייבים להחזיר? שאלה שלישית, האם מתי חל חיוב העונסין על השואל? שאלה רביעית, האם מקבלים עדים שלא בפני הבעל דין? שאלה חמישית, האם מקיימים שטר שלא בפני בעל דין? השאלה האחרונה, האם מתי כותבים הדרכתה על נכסי הלווה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי י"ז באלול תשע"ו טוב באלול תשע"ו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף קוף י"ב ממסכת בבא קמא אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי חי באלול תשע"ו ונלמד את דף קוף י' ג' ממסכת בבא קמא, שישה ימים ושישה דפים עד לסיום המסכת כולה. השתבח שמולד. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, תשובה ושמחה וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.